שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני. פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת חן פרימור ואיתנו היום אורלי אדם, יועצת ארגונית ומנחת קבוצות בעלת ניסיון של 20 שנה. והיום בחרנו יחד לדבר על אותנטיות בארגונים. שלום אורלי וברוכה הבאה.
ברוכה, נמצאת, איזה כיף להתארח.
אני מזה מתרגשת, לא התראינו עשור וחיבקנו ממש. אני ממש שמחה שאת כאן. גם אני שמחה שבחרנו לדבר על נושא שככה שתינו עוד מתחברות אליו, ואני חושבת שהרעיון של אותנטיות, זה ניכר שיש באמת עיסוק מוגבר בו בשנים האחרונות, והוא משפיע הרבה על התפיסות העדכניות שלנו לגבי ניהול ולגבי מנהיגות. אנחנו רגילים לחשוב על אותנטיות במובן האישי, שזה אומר להיות יותר אמיתי, עם עצמך, לחיות ככה שהפעולות שלך באמת תואמות את עולם הערכים שלך, האמונות שלך, הרצונות שלך, ולהיות ככה פחות חשוף להשפעות חיצוניות ולחץ חברתי. אז בואי אורלי רגע, תעזרי לנו להתחיל לחבר את האותנטיות יותר להקשר הארגוני.
אותנטיות מתבטאת ביכולת שלנו להתמודד עם כל הבחירות, עם הצרכים האישיים שלנו, בצורה שתואמת את המציאות שלי. זה כולל הכרה, הבנה של הרצונות, התשוקות והשאיפות האמיתיות של כל בן אדם, ולפעול בהתאם להן, במסגרת רגש עצמי ומודע. אותנטיות זה בעצם היכולת שלך להיות מי שאת באמת, ללא מסכות, ללא תחפושות. המושג הזה מככב היום, כמו שאמרת, בסדנאות רוחניות, בתהליכי אימון. הוא גם מתבסס היטב בזירה הניהולית הארגונית, וחשוב מאוד להתייחס אליו. כל המחקרים שבדקו אותנטיות והשפעה שלהם בארגונים, מצאו קורלציה חיובית בינה לבין ביצועים, מחוברות ושביעות רצון, ולכן היא גם כל כך משמעותית וחשובה. אני אביא פה שתי דוגמאות. מחקר של אוניברסיטת הרווארד בדק את הקשר בין אותנטיות ניהולית לפרודוקטיביות ויצירתיות של עובדים, והוא מצא שכשמנהלים הם אותנטיים, אז העובדים שלהם בעלי מוטיבציה פרודוקטיביים ויצירתיים יותר, שזה סופר מעניין.
ממש.
גם אוניברסיטת קורנל פרסמה ב-2016 מחקר שמצא הלימה בין אותנטיות ארגונית ליושרה, יושרה ארגונית וסביעות רצון עובדים גבוהה. זה מדהים.
אז בעצם אפשר להגיד שארגונים אותנטיים, הם מטפחים תרבות שבה העובדים שלהם מרגישים שהם יכולים להביא את האני האמיתי שלהם לעבודה. יש פה איזושהי פחות ציפייה לקונפורמיות חברתית ויותר מקום ככה לביטוי עצמי, מה שמחלחל להרבה היבטים אחרים של היום-יום בארגונים. ואני חושבת שכל זה בעצם מוביל לרמות גבוהות יותר, כמו שתיארת, של מעורבות, סביעות רצון, תחושת שייכות וחוסן ארגוני. אז איפה בעצם הקאץ'? למה שלא כל הארגונים בעולם יהיו פשוט יותר אותנטיים? מה בסוף עוצר עובדים מפשוט להביא את עצמם לידי ביטוי בצורה אותנטית בעבודה?
זו שאלה מצוינת. פערי תרבויות, מגדרים, תקנות חברתיות, כל אלה יכולים בעצם ליצור קשיים בהבעת אותנטיות אישית. כאילו בעיניי זה הקונפליקט הכי גדול בין החופש הפנימי שלי לבין חלקי בתוך השלם. כשאת בתוך חלק מתוך שלם, שזה הארגון, אנחנו עובדים על ערכים שעוזרים לנו כחברה להתמודד עם ההתנגשויות של הרצון האישי שלי, כי כל אחד ואחד הוא אותנטי ורוצה משהו. אבל האינדיבידואל האותנטי שמגיע לחברה לה יש אינטרס שונה. היא לא מעוניינת שהפרט האותנטי יחיה ברצון חופשי, אלא יתרום לחברה, וזה די מובן. נכון. היא רוצה שהוא יהיה חלק פעיל ומועיל בתוך השלם הגדול הזה. זה האינטרס שלה כארגון. וכשאת מגיעה לאותו ארגון, מלמדים אותך מה טוב, מה רע, שזה בעצם נהלים, הוראות, גבולות, גזרה, ערכים, אבל של הארגון, לא שלך. וכאן מתחיל סיפור להפרדה בין האותנטי שמותר לו לרצות הכל לבין החלק שלו בארגון. ואז הוא יצטרך לוותר על חלק מהאחרות שלו. אז ברמה הפרקטית של הדיון שלנו, אם עובד באופיו ומתבודד, את חושבת שזה יתאפשר לו מצד החברה לא להגיע לאירועים וימי גיבוש? לא בטוחה.
נכון.
יש נורמות שמקובלות בחברה. גם דוקטור אורה סתר מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, גם היא מסבירה באופן מאוד ברור שריסון האותנטיות משפיע על עובדים ומנהלים. מבחינתו של העובד יש התנגשות של האותנטיות בעבודה. הרבה פעמים עובדים מרגישים רגשות לא חיוביים, אבל אין מה לעשות, הם נדרשים במובן מסוים במסגרת התפקיד, סוג של לשקר לעצמם וגם לסביבה. למשל, אם אני דיילת, את זוכרת את אירוע טיסת השוקולד? אני בספק אם אותה דיילת הרגישה לבביות. לאורך זמן, שקר כזה או ניסיונות מתמשכים של העובד, לספח לעצמו התנהגויות שהוא לא מייצר מבפנים באופן אוטומטי, זה גורמי השחיקה המרכזיים בעבודה. האם אנחנו צריכים להביע את כל הבפנים שלנו החוצה, כולל רגשות טעונים בשם האותנטיות?
שאלה.
לא בטוח שזה יאפשר הישרדות לאורך זמן במקום העבודה. ואם אני אהיה בוטה, אני חושבת, ואולי זה לא יהיה פופולרי להגיד, אבל אני חושבת שהאנושות הייתה נכחדת מזמן, אם היא הייתה אותנטית 24/7, ואומרת את האמת, את כל האמת, אך ורק את האמת. בכל זאת יש פה מערכת יחסים, האדם בתוך הארגון, ניזון ממנו, נוטה לו בחזרה. זה יחסי גומלין, וזה קורה בגלל אינטרס משותף. אבל יש גם ניגודי אינטרסים, ולכן זו דרישה בלתי אפשרית שהאדם יפעל באותנטיות מלאה. אבל יש פה גם חדשות טובות. ככל שיש פחות קונפליקטים בין רצון הפרט לבין רצון הכלל, ככה יהיה לעובד קל יותר לעבוד באותו ארגון, ומידת הסבירות הרצון תהיה גדולה יותר. אז אני חושבת שאותו ארגון צריך לשים לעצמו, בכלל כל הארגונים צריכים לשים לעצמה מטרה, לבדוק כל הזמן את מידת החפיפה בין הצרכים של העובד למול שלו עצמו.
יפה, אני מאוד מתחברת להנחה שעשית לנו כאן, שכדאי להסתכל על אותנטיות כעל ציר ולא כאפס או אחד, כי אני חושבת שאפשר להיות יותר אותנטי ופחות אותנטי בכלליות או במצבים מסוימים, נכון. ועדיין ממש לחיות תחת השאיפה להיות כמה שיותר אותנטי מבלי לפגוע במרקם החברתי בתוך הארגון, שזה אגב עניין בפני עצמו בעיניי, כי הרבה פעמים אפשר לראות אנשים שלא שמים לב לדרך שבה הם באמת מתקשרים אמיתות או איזה שהם עמדות, ובשם האותנטיות שלהם הם פשוט פוגעים באחרים שלא לצורך. אותנטיות בעיניי היא בסוף לא תחליף לנימוס או טקט או איזושהי אנושיות שלנו כבני אדם. אני חושבת שהיות ואותנטיות קשורה חזק מאוד לסגנון התקשורת שיש בארגון, בואי רגע תשפחי לנו אור, איך היא שונה בעצם משקיפות, והאם היא בכלל הן משלימות זו את זו ביצירת סביבה ארגונית בריאה?
המון אנשים מתבלבלים בין המושגים השונים. אותנטיות, שקיפות, פתיחות, גילוי לב, כנות, זה כל אלה מונחים שמתייחסים ליכולת להתייחס בצורה פתוחה ואמיתית, גם למידע, לדעות, לרגשות, ולמרות שהם נראים דומים, ישנם הבדלים ביניהם. מה שציינת מקודם, שקיפות, בעצם מתייחסת ליכולת להעביר מידע בצורה ברורה, מובנית ובלתי חסויה. וזה מתאים למצב שבו אנשים נותנים מידע מלא, כל הפרטים הרלוונטיים הנדרשים. שקיפות ניתנת כל פעם לבדיקה, לחידוש על ידי הנהלים והמדיניות של הארגון במסגרת העבודה. אותנטיות היא מאפיין שבו אדם מתייחס בצורה אמיתית ואותנטית לעצמו. זה מתייחס ליכולת להכיר ולהבין את התחושות והמטרות שלו, את הערכים והאישיות האמיתית שלו, ולהביע את עצמו בצורה שמשקפת את המציאות הפנימית, ואת זה חשוב לזכור.
אני ממש אוהבת את ההפרדה היפה שעשית פה בין שקיפות לאותנטיות, ואני באופן אישי גם מאוד אוהבת להסתכל על זה ששקיפות היא בעצם איזושהי דרך מעשית להפגין אותנטיות, כי כאשר ארגון בסוף בוחר לחלוק איזשהו מידע, הוא בעצם מצעיר שהוא עומד מאחורי האמת של הפעילות שלו. גם כשהיא לא זוהרת או גם כשהיא לא נעימה, ואני חושבת שזה בסוף באיזשהו מקום בונה איזשהו אמון, וזה מעודד גם כנות והתנהגות אתית, וזה גם מסמן לאנשים שהם יכולים להתנהג בצורה דומה, ממש מודלינג שהארגון נותן לעובד, וכשמנהיגים או מנהיגות מתקשרים בפתיחות ובכנות על האתגרים, על ההצלחות, על ההחלטות, הם גם למעשה מפגינים איזושהי אותנטיות בסגנון המנהיגות שלהם. אז בואי נצלול עוד קצת לתוך מנהיגות אותנטית. איך אנחנו יכולים להסתכל על זה?
המנהיג האותנטי מסוגל להביע את עצמו בצורה רגשית, כמו שאמרת, גם להתמודד עם אתגרים, להוביל בדרך שמתאימה לערכים האישיים והמקצועיים שלו. בספר של ג'ייקוב מורגן, The Future Leader, הוא מציין שאותנטיות היא קריטית לתפקיד המנהיג. על פי מורגן, האותנטיות שלנו מתייחסת ליכולת של המנהיג להיות אמיתי ונאמן לערכים האישיים שלו ולאישיות שלו. הוא מגדיר אותנטיות נורא יפה, תכונה שמבטאת את הייחודיות האישית של המנהיג.
יפה.
כשמנהיגים מודעים לעצמם, לסביבה שלהם, הם קשובים לעובדים שלהם, כך הם יכולים לקבל החלטות טובות יותר, שמתאימות לצרכים המדויקים ולערכים של הצוות שלהם. בנוסף, זה גם מאפשר לצוות לבטא את החוזקות ואת הנקודות המבט הייחודיות שלהם, להביא אותם לשולחן, בלי לחשוש מביקורת, מבלי לחשוש משיפוטיות, וזה מוביל לתרבות עבודה שיתופית ומוצלחת. ואגב, אחת הדוגמאות הכי יפות למנהיגות אותנטית שאני יכולה להביא, היא של ראשת ממשלת ניו זילנד לשעבר, שהתמודדות שלה בתקופת הקורונה עוררה השראה בינלאומית. היא גם אנושית, היא גם נגישה, והיא טוענת שאסרטיביות וקבלת החלטות יכולות להיות יחד עם אמפתיה וחמלה, והיא גם הוכיחה את זה. הטענה שהיא לא אותנטית שנשמעה במשך כל הקריירה שלה מצד התקשורת דעכה. כי בפועל בשטח זה עבד. היא נשארה נאמנה לעצמה והאזרחים מאוד התחברו לזה.
ראשת ממשלת ניו זילנד ממש זכתה בפודקאסט להמון דוגמאות, ואני חושבת שזה מעניין, אגב, שהדוגמה שבחרת גם כאן היא להביא דווקא אישה, כי אני חושבת שבקצה של מנהיגות אותנטית, אנחנו מגיעים באמת למקומות של חמלה וקרין, וזה באמת שילוב שעובד טוב יחד, ולא בכדי, ואני ממש אוהבת את אותה דוגמה. ומבחינתי, אני חושבת שיש כמה מרכיבים מרכזיים שנכנסים לתוך מנהיגות אותנטית. אני חושבת שקודם כל זה הנאמנות לערכים ולעקרונות שלך כמנהיג, ושהזכרת גם את הנושא של מודעות עצמית, שזה במובן מסוים איזושהי דרישת סף.
נכון.
אני חושבת שאתה לא יכול להיות אותנטי בלי להיות מודע לעצמך. ולבסוף גם איזושהי פרואקטיביות. והפרואקטיביות צריכה לבוא לידי ביטוי גם ביחס למשימה, וגם ביחס לשיפור העצמי שלי כבן אדם. אני חושבת שבלי השאיפה והמחויבות למשימה ולשיפור העצמי, אין ממש משמעות לאותנטיות. מנהיג אותנטי חייב לדעת לצאת מהאזור הנוחות שלו, כי האותנטיות בהכרח מזמנת אותנו לאי נוחות במצבים מסוימים. אני אוהבת להסתכל על זה כמו זיקית, כי זיקית למשל לא צריכה להתמודד עם אי נוחות. היא ממש מחליפה צבע כל פעם בהתאם לסביבה שהיא נמצאת, ואני לא מעט פוגשת כאלה מנהלים ומנהלות. ואני חושבת שיש כאן עוד נקודה מאוד חשובה שאנחנו צריכות לעמוד עליה, שמנהיג אותנטי לא מניח שהוא כבר איזושהי יצירה מגומרת.
מדויק.
זאת אומרת, כאילו שאין איזשהו אני אמיתי מוחלט וקבוע, אלא גם אני כמנהיג, אני ממש מתפתח עם הזמן. אני רואה את זה גם על עצמי כמנהלת, באמת, זה ממש בשלבים, וזה אחד הקשיים המרכזיים בעיניי שיש למנהיגים ומנהיגות עם אותנטיות, כי צריך להכיר בזה שאתה מתעצב, ולהיות סלחן לעצמך, ולדעת גם להראות את החולשה תוך כדי.
זה באמת להיות נאמן למי שאני ומה שאני, אבל הרבה מנהיגים מתקשים להיות אותנטיים בגלל שהם חווים איזשהו סוג של לחץ להתאים לציפיות של הסביבה והארגון. מרגישים צורך להשתלב, להתחבר, ולכן הם גם מתקשים להביע את עצמם כפי שהם באמת. בנוסף לזה, גם החשש מביקורת או החשש מלהתפס אישיות חלשה עשויים להוביל אותם להיות לא אמיתיים ואותנטיים. חשוב להבין שאותנטיות אינה ערך. היא מאפיין אנושי שקשה להשגה מכיוון שהיא כל הזמן, כמו שאמרת, היא מחייבת היכרות והבנה עמוקה של מי אני, של הערכים שלי, של האישיות שלי. זה באמת תהליך מורכב, זה דורש המון אומץ להתבונן פנימה, זה דורש עבודה רציפה. מכאן אנחנו מבינים שאותנטיות היא לא סטטית, היא דינמית. כמו שאמרת, היא מתפתחת בהקשר של מציאת האיזון העדין, בין להפגין באופן מוחלט את כל הרגשות שלנו, בדיוק ובאופן בזמן שהן מופיעות וללא סינון, לבין לדכא אותם באופן מוחלט על מנת להתאים את עצמי לסביבה.
יפה. אני חושבת שלגבי הקשיים, אני חושבת שיש גם מקום מיוחד לדבר על כניסה לתפקיד למשל, כי שם יש מתח מאוד מאוד חזק בין הרצון להיות אותנטית ולעשות דברים בדרך שלך, לבין הלחץ והציפיות גם של הסביבה וגם שלנו מעצמנו. כאילו באמת להתחיל לפרוע את השטרות ולהביא תוצאות, ואז אנשים נוטים לעשות יותר פשרות, ואחר כך גם קשה להם לשנות כי זה בעצם כמו להודות בפני כולם שמה שעשיתי קודם היה טעות או שהיא לא אותנטית. ומה שאני אגב מייעצת באמת במקרים האלה למנהלים ומנהלות שנכנסים לתפקיד, זה פשוט לשים את זה על השולחן ולהגדיר שהתקופה הראשונה שלהם, נגיד ה-60-90 יום הראשונים, היא מוקדשת ללמידה, ושבמהלכה נמשיך לעשות דברים בדרך המקובלת, ולאחר מכן נבחן מחדש דברים ונגבש אופני פעולה חדשים במידת הצורך. איזה פרקטיקות מנהלים ומנהלות יכולים ליישם מחר בבוקר כדי להגביר את האותנטיות של עצמם ושל העובדים שלהם, ובכלל בארגון, להנחיל את זה כתרבות?
ארגונים שמעוניינים בתקשורת אפקטיבית, שקופה, טובה, יעילה, כדאי להם לאמץ כל מיני טכניקות ופרקטיקות שמתייחסות לבסיס של שקיפות, פתיחות וכנות. לייצר במסגרת תהליכי עבודה ערוצי תקשורת שמעבירים בצורה מאוד מובנית, מאוד ברורה ובלתי חסויה לכל חלקי הארגון. כמובן ששיחות אישיות ומנטורינג זה תהליכים משמעותיים ובעלי משקל בעיניי, לזיהוי צורכי הפרט ומתן מענה מדויק יותר. מנהל יושב עם העובד שלו בשיחות צ'ק-אין באופן תדיר, ואז הוא יוכל לתת מענה מדויק יותר לצורך. הפרקטיקה נוספת שמעודדת תקשורת אותנטית היא מפגש למידת עמיתים. זה תמיד עובד. במפגשים האלה מגלים, חושפים את המידע, את הרגשות, את הדעות של חברי הצוות בצורה פתוחה וכנה. כמובן, כמובן, להכניס תכני הקשבה פעילה, שאילת שאלות לכל הכשרת מנהלים. ודבר נוסף שאני נורא אוהבת, ארגונים בעצם יכולים לאמץ את הפרקטיקה של Fuck Up Nights. לא סתם,
זה נהדר.
לא סתם התנועה הזאת היא all over the world. בעצם הם לקחת מנהלים בכירים, ושידברו בסשנים על הכישלונות שלהם. הם פתרו אותם, מה הם עשו איתם. זה גם מחבר את העובדים אליהם. זה גם מאפשר לעובדים להרגיש שאפשר לטעות. זה מודלינג מצוין לאותנטיות.
אני ממש מתחברת. אגב, אני הוזמנתי פעם לערב כזה, וסיפרתי על הכישלונות המפוארים שלי לקהילה המקצועית שלי. יש משהו מאוד מנרמל במתודולוגיה הזאת, כי היא מאפשרת לך א' להזדהות, ב' להרגיש הרבה יותר נוח במרחב, ולשים מאחוריך את מה שהיה, ולצמוח קדימה. ואני מאוד מסכימה אגב עם הפרקטיקות שהצעת לנו כאן, ואני אוסיף עוד שתיים שבעיניי, קודם כל, זה דוגמה אישית. אותנטיות זה בראש וראשונה איזשהו עניין של מודלינג, כי כשמנהיגים הם פתוחים, הם כנים ופגיעים לגבי החוויות שלהם, אפרופו ה-fuck up night שדיברנו עליו, זה יוצר באמת איזשהו תקדים שאחרים ילכו בעקבותיהם. והדבר השני זה, אני מאוד אוהבת את זה, אבל אין מה לעשות, אני מאוהבת ביצירה של ביטחון פסיכולוגי, בצוות וטיפוח סביבה שבה באמת אנשים מרגישים בטוחים לחלוק במחשבות שלהם, ברעיונות שלהם, בדאגות שלהם, ללא חשש מאיזושהי תחושת נקמה או איזשהו שיפוט. אני חושבת שזה המקום להדגיש שאין בדיוק מודל אחד לאותנטיות, וזה מאוד תלוי גם בנקודת המוצא של מנהל. אנשים שמלכתחילה הם יותר סתגלנים, נקרא להם זיקיות, והם צריכים להכיר גם לגבי עצמם, ולהבין שזה משרת אותם בדרכים מסוימות, ולדעת גם איך לאזן את זה עם האותנטיות שלהם במקומות אחרים, מבלי לראות מזויפים, ויצא לי לראות גם את זה לצערי, כאילו לפעמים רק תוסיף קצת מלח ופלפל, טיפה אותנטיות למדויקות הזאת של אותו מנהל. מהצד השני יש בדיוק ההפך, אנשים שהם מאוד אותנטיים ודעתניים, וצריכים להכיר גם את זה לגבי עצמם, ולהבין שזה משרת אותם בדרכים מסוימות, ולדעת גם כאן איך לאזן את זה, כדי ליצור לעצמם רחבי השפעה במערכות יחסים בריאות.
להגיד שהזיקית מחליפה צבעים כי זה מנגנון ההישרדות שלה. כשאנחנו יוצאים לעולם, חשוב לזכור שמידת האותנטיות מתכווננת בהתאם לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. אני בתור אימא, כשהבת שלי הגיעה עם יצירה מוזרה מהגן, אני לא אגיד לה, אוי, מה זה הקשקוש הזה? אני לא אהיה אותנטית.
כן, אבל את כן תגידי לה אולי על ההשקעה ועל הצבעים והכל.
אבל זה אותנטי. זה בדיוק השיח והמידתיות הזו.
אז אנחנו נמצאות לקראת סיכום השיחה האותנטית שלנו, יש לומר. והייתי רוצה לשאול אותך, אורלי יקרה, שלושה דברים שחשוב לך שהמאזינים והמאזינות שלנו ייקחו למחר בבוקר.
אז מעבר למה שדיברנו פה היום, אני חושבת שכדאי שכל אחד מאיתנו יאזור אומץ וילך ויעשה עבודה עם עצמו. באמת, להכיר את עצמו יותר טוב לעומק, מה הערכים שלו, העקרונות שלו וכולי. דבר שני, לא לפחד לבקש פידבק, שיקוף, כל הדברים האלה, זה רק יגרום לכם לגדול יותר. דבר אחרון, תהיו אתם.
ממש.
פשוט תהיו אתם.
לגמרי. אז אורלי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. שבאת להתארח.
תענוג. נהניתי מכל רגע.
גם לי היה כיף גדול, ואני מזמינה את המאזינים והמאזינות שלנו להמשיך לעקוב ולדרג אותנו בחנות האפליקציות. תודה רבה.
תודה.